אני רוצה להיכנס ברשותכם. יש חודש חשוון, ללמוד את הפרשה, אבל ללמוד בעצם, להיכנס לסוגיה אני יודע בגוף ראשון יחיד, אבל נסתום לכל אחד בגוף ראשון. הסוגיה הגדולה והגדולה ביותר, אנחנו נדבר עליה עוד מעט, שתמיד צריך להתחזק בה, יודעים לדבר עליה, זה כמו מזג אוויר, אבל צריך לראות איך מתחזקים בה. אישות, אישות, על כל מה שזה קושר, על כל מה שזה קורך. נדבר על זה עוד מעט, ניכנס לזה, זה לעניות דעתי מרכזה של הפרשה. לעניות דעתי זה מרכזן של הפרשות, לעניות דעתי זה חוט חורז של כל ספר בראשית. שהוא יסוד כל היסודות, אבל נגיע לזה עוד מעט, לאט לאט. אמר לי פעם, חוסיד אחד שאל אותי פעם, אמר לי, לא, שאל וענה. אמר לי, הרי כתוב שמאז שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אז הוא מזווק זיווגים. אז שאל אותי חוסיד אחד, הוא אמר, בסדר, נו, זה לוקח 10 דקות להיות. אמר, חצי שעה לוקח לו. כמה לוקח? אחרי זה הפסקת צהריים, מה עושה כל השעה? מה? שאלה טובה. חשבתי שנייה אומרת, אתה עוד חושב. זה לוקח 5 דקות, אבל כל השעה הוא צריך להחזיק אותם. התחזוקה, זה מה שלוקח את הזמן. התחזוקה, לעשות את זה, לעשות את הזיווג, זה ששנייה סוגרים את הסוגיה. אבל מה עם התחזוקה?
טוב. מישהו שאומרים חזק ואמץ, זה חזק, זה לעשות,
האמת
זה לשמר.
זה לשמר. כל דבר, יברך לך השם וישמריך, זה הברכה והשימור. אבל אני רוצה להתמקד בסוגיה הזו, וברשותכם להתחיל בשני של פרשת נוח, בכניסה של נוח אל התיבה. בסדר? נתחיל בפסוקים, יש לכולם חומשים. דניאל, יש לכם שם חומשים? יופי. יש גם פה עוד חומשים לכל מי שרוצות או רוצים בשיש. אז באמת, דניאל, אם נכנסים, אז תפנו אותם לחומשים פה, למי שנכנס. טוב, אז בראשון של הפרשה, הקדוש ברוך הוא מצווה על נוח לעשות את התיבה. הוא אומר לו את המידות, את הקומות, ובשני של הפרשה הוא מצווה עליו לבוא אל התיבה. השני מתחיל בהגעה אל התיבה ומסתיים בויסגור השם בעדו. התיבה נסגרת, הגשם מתחיל על הארץ 40 יום, והשלישי של הפרשה מתאר כבר את המבול עצמו. ואז מגיע הפסוק השני. הראשון הוא ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה, אגב, הביטוי הזה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, הוא מעניין מאוד והוא מחייב הבנה, אולי נוכל לדבר עליו בהמשך. לא ראיתי אף פעם פסוק שאומר, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, כי אתה בחור מצוין. ויאמר השם אל אברהם, בוא אל התיבה, כי אמרתי לך, מה הולך פה? כי אותך ראיתי, ואם לא ראיתי אותך צדיק, בוא אל התיבה, כי אמרתי לך, שהוא צדיק תמים כבר אמרו לנו.
לכן הוא ינצל, ואחרים לא.
לכן אתה תנצל, אבל לא בוא אל התיבה לכן. לכן אתה, ואגב, הוא לא אומר לו ואחרים לא, הוא אומר לו, עכשיו תביא את זה ואת זה ואת זה. אז מה, טוב, אבל זה אני משאיר פתוח, אולי נוכל לדבר על זה בהמשך. רש"י המפורסם אומר פה, שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו שלא בפניו. סתם ככה, הערה בסוגריים, לא יודע מי המציא לנו את זה, איזה מוסר ככה פעם, אמרו לנו את זה כנראה, שמה הפירוש? שלא צריך להתחנף, לא צריך להגיד את כל השבח בפנים. מספיק מקצת שבחו של אדם. ולעניות דעתי, הפירוש של הפסוק הוא אותו דבר, רק הפוך. אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, תגיד לו קצת שבח. פרגן. אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו. אתה קמצן. אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו.
עם קומפלמנט.
כן, אומרים, אומרים. סימן קריאה, ציווי. אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו. יש חיוב. אבל זה אני שם בצד עכשיו, אני מתחיל בפסוק ב'. והפסוק שמעניין אותי הוא ב', אנחנו נחזור לה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך 7 איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא 2 איש ואשתו. גם מעוף השמיים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ. שני פסוקים. נכון. נלך לאט לאט, דניאל. תן לי לאט. קודם כל, נתחיל בהערה שדניאל העיר באלף פה עכשיו, איש ואשתו. הביטוי איש ואשתו הוא כמובן ביטוי תמוע מאוד, מחייב הבנה. יש גבול מכל הבהמה, איש ואשתו, גם... די, דבר עברית לא יפה בקיצור. מה זה הבהמה אשר איננה תאורה? מכל... מהסוס איש ואשתו,
חזיר,
מהחזיר והחזירה, איש חזיר ואשתו חזירה. תגיד לי, ואת זה אתה אומר אחרי שבפרשת בראשית אמרת לנו את כל המושג של זאת יקרה אישה כי מאיש לוקח הזאת, ושכל החיות זה דבר אחר לגמרי, ושהאדם הוא מושג אחר, ואחרי כל מה שלימדת אותנו עכשיו מכל הבהמה הטהורה, וגם מזו שאינה טהורה איש ואשתו. כלומר, זה לא שרק בטהורות זה איש ואשתו. מכל הבהמות איש ואשתו. מה זה הביטוי הזה בכלל, איש ואשתו בבהמות? נשאיר את זה פתוח שנייה אחת. נשאיר את זה פתוח. שאלה שנייה. מה המגמה? זו שאלה שהיא הרבה יותר קשה לי, אני לא שמתי לב אליה אף פעם. מה המגמה? היא כתובה בסוף פסוק ג', מה המגמה? בשביל מה נכנסים לתיבת נוח? כולנו יודעים את זה, כדי שבעזרת השם, אחרי השנה הזאת, נחיה זרע על פני כל הארץ. שוב, העולם יחזור, נכון? לכן יש משמעות מאוד גדולה שהכל יישאר, כדי שאפשר יהיה לפרוט ולרבות. בעברית אחרת, תתרגמו לחיות זרע על פני כל הארץ, לפרוט ולרבות, נכון? הצומח בצומח, החי בחי, נכון? לחיות זרע. חז"ל אומרים פה מיד, מכל בשר אפילו שדים. אפילו מכל בשר. יפה. קודם כל, סתם שאלה תמימה שאני לא חשבתי עליה. ודני זרק לי אותה, כשישבנו ביום שני, עשינו לימוד ככה ביום שני, הם רוצים בימי שני לבוא, לעשות לימוד. אז התחלנו. שאלה שלא חשבתי עליה, היא נהדרת. שלא ייפגעו לרגע החיות והבהמות. אבל חיות ובהמות, אני לא הבנתי את האיש ואשתו, אבל אני בכלל לא מבין את המושג של זכר ונקבה אפילו. ודאי שהם זכר ונקבה. אבל כדי לפרוט ולרבות, הם אף פעם לא איש ואישה. אם אתה באמת רוצה לפרוט ולרבות, אז איך יעקב שולח מנחה לעשיו? עזים 200 ותיישים 20? כל חקלאי מתחיל יודע שצריך תיש אחד ל10 נקבות. אף פעם זה לא איש איש. מה זה פה? זה מין פסטיבל לדבר יפה? צריך תיש אחד ל10 נקבות, רחלים 200 ו20 יש. יש הגדרות, אילים 20, יש הגדרות. הגמלים צריכים כך וכך, האלה צריכים כך וכך. אם אתה רוצה לחיות זרע על פני כל הארץ, אז תדבר איתי כמו שמדברים עם אחד שמגדל בהמות. דבר איתי בעברית, אם אתה רוצה לחיות זרע, אז מה אתה רוצה? עכשיו אני מזכיר, רגע, זו שאלה טובה ולא טובה ביחד. כי בתיבה עצמה לא התרבו. ככה לימדו אותנו שלא האדם ולא הבהמות. אז מה באמת המגמה? לא הבנתי. עכשיו עוד שנייה, עוד שאלה. רש"י אומר, למה שבעה מהבהמה הטהורה? רש"י שואל, למה שבעה? אז מה הוא עונה?
בשביל להקריב קורבן.
מה הפירוש? להקריב קורבן אפשר גם מזוג אחד. אז מכל שבעה יקריבו זוג אחד, או יקריבו אחד, רק אחד יקריבו, אז כמה יישארו?
שישה.
זה שישה זוגות, שניים שניים.
אז יישאר...
למה? שבעה זוגות נכנסים. שבעה זוגות נכנסים, אז כמה יקריבו? אחד יקריבו? אני אגיד לכם איך אומר המהר"ל פה, וכך אומרים כמעט כל המפרשים.
12, 6 כפול 2.
כל המפרשים אומרים פשוט. ביציאה מהתיבה, אגב, הקדוש ברוך הוא לא מצווה על זה על נוח. נוח מבין את זה מעצמו. ויבן נוח מזבח. ויבן זה גם לבנות וגם להבין. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. ויבן אהרון מזבח, הבין כשהוא ראה את חור זבוח. פלא עצום. שבעה. אתם מסכימים איתי שהמתמטיקה לא מובנת, מה הרעיון? שבעה, למה לא 12, למה לא 9, למה לא 10 זוגות, למה לא 100 זוגות? אני עוד לא מבין את הזוגות. ודאי לא את איש ואשתו, בסדר? אני הולך לפי הסדר, איש ואשתו בכלל לא הבנתי. אחרי זה אני לא מבין זוגות בבהמות. אחר כך אני לא מבין את הדבר הבא. הוא רוצה להקריב, בסדר. אז כמה? אומר המהר"ל שהפירוש הוא כך, וזה חז"ל בעצם. שישה זוגות הוקרבו, וזוג אחד נשאר כדי לקיים את המין. שישה זוגות הוקרבו. למה דנים המפרשים כנגד שישה ימים? המהר"ל אומר, לא, הרי מה היה בשנה הזאת? בשנה הזאת היו שש עונות, זרע וקציר וחורף וקיץ ויום ולילה, והכל שבת, לא ישבוטו, סימן שבשנה הכל שבת. אז כנגד כל מציאות כזאת, כדי להחזיר, הוקרב קורבן. וזה השישה. כך או כך, אני עומד עכשיו מהצד, ואני אומר, רגע אחד, אני פה עיתונאי, חס ושולם, מהצד. ושואל רק שאלה אחת, רב נויח, אני, האמת היא, הייתי מתגבר על העיתונאי שלי, והייתי זורק אבנים. העולם מת. שש שביעיות ממה שיצא, אתה מקחיד? מה, כבודו שפוי? החלטת להקריב קורבן, לא ציבו עליך, החלטת להקריב קורבן, תקריב אחד. שהוא לא ירגיש לבד, תקריב, שהוא לא ימות לבד, מה שנקרא, תקריב שניים. שש זוגות, שישה זוגות מתוך שבעה, אז בכלל כל הרעיון הוא לא לחיות זר על פני כל הארץ, כל הרעיון הוא לא פריה וריביה. אחד, רק להשאיר, כדי שיתקיים המין. בעוף אגב לא כתוב איש ואשתו, בעוף כתוב רק זכר ונקבה. אומרים חז"ל כאן דברים מזעזעים. למה לא כתוב איש ואשתו בעוף? כי אם החיות והבהמות ישחית כל בשר את דרכו על הארץ, אז החיות והבהמות נטמעו על ידי בני האדם, והאדם הרס את העולם. אז היה הכל, משכב בהמה ומשכב זכר, הכל היה. עם העופות לא. ולכן בעופות לא היה צריך להגדיר איש ואשתו. כי מה זה איש ואשתו? אומר רב חסדא במסכת סנהדרין, איש ואשתו, הוא שואל את השאלה הכי חריף שיש, אישות בבהמה מאית בי. בתרגום, זה, מאית בי זה מה יש בה. זאת אומרת, על מה אתה מדבר בכלל? זה הרעיון. איזה מין ביטוי זה אישות בבהמה? רב חסדא עונה תשובה מדהימה. רב חסדא אומר שבכניסה לטבע היה מגנומטר, רק ששם זה עבד. היה מגנומטר, ובמגנומטר הזה מי שענה לקריטריון שמעולם לא נרבה או השחית את דרכו על הארץ למי שאינו מינו, למי שאינו זוגו, לא היה יכול לבוא, פשוט זה היה אף החוצה. זה היה מגנומטר. ושבעה מהבהמות הטהורות הצליחו לעבור מכל מין. כך סידר הקודש ברוך הוא. וזוג אחד מהבהמה שאיננה טהורה הצליח לעבור. והאיש ואשתו זה היה כדי לתאר אלה ששמרו על האישות כביכול. וזה היה המושג איש ואשתו. כך אומר רב חסדא. ולעניות דעתי אני רוצה לטעון, אבל אני אלך עם זה לאט לאט. אני אומר כבר את הסוף, אבל נגיע לסוף הזה לאט לאט. תיבת נוח בכלל לא נועדה כדי שהעולם ימשיך לפרוט ולרבות. פריה וריביה זה דבר מאוד חשוב, אבל בכלל לא קשור לחטא ולא קשור לשום דבר. תיבת נוח נועדה כדי לייצר לעולם את מושג האישות. זה בסיס העולם. על זה העולם יחרב, או על זה העולם יקום. זאת כל הסוגיה. וזאת הסוגיה הקשה ביותר בעולם. התחזוקה. אין לתיבת נוח מגמה של פריה וריביה. זה מגמה נלווית. אגב, בהלכה, דיני אישות בין איש לאשתו בכלל לא קשורים למצוות פריה ורביה. שום קשר הלכתי. שני נושאים נפרדים לחלוטין. לא רק שחיוב עונה חל בתקופות שבהם אין בכלל מציאות של פריה ורביה. חבוד, עודד, בוא. היום כל השיעור סגולה לחתונות, אתה תראה. לא רק שקיום מצוות עונה חל בכלל לא בתקופות שקשורות לאפשרות לפריה ורביה, הריון, הכרות שנהיה בריאים, אישה כבר בגיל שלא יולדת, בכלל לא קשור. יש בשיטות הראשונים, שזה השיטות המקובלות, שבכלל מצוות פרו ורבו, שנאמרה בפרשה הזאת כמצווה, לא כברכה כמו בבראשית, ואתם פרו ורבו שרצו בארץ, היא נאמרה פעמיים, שבכלל מצוות פרו ורבו שנאמרה גם לישראל וגם לאומות העולם, בכלל לא קשורה למצוות כי ייקח ולמצוות נישואין. מראש, אם קיים אותה שלא בנישואין, אלא קיים אותה בדברים שאנחנו לא אוסרים על עצמנו, בפילגש. מצוות פריה ורביה התקיימה. יש לך בעיה עם מצוות עשה של קידושין. אבל מצוות פריה ורביה התקיימה. אין שום קשר לך. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. להגיד את זה רגע במילים לא תורניות, במילים סטטיסטיות, עולמיות. שהעולם פרה ורבה או לא פרה ורבה, זו ברכה. לא עלינו, אנחנו רואים כל כך הרבה סיבות איך פתאום יש ירידת אוכלוסייה. ועליית אוכלוסייה, לכל מי שיודע קצת את העולם. רעב, מלחמות, לא עלינו, שעות עם ישראל יודע. זה חלק מהברכה בעולם. לא זו הסוגיה בכלל לא זאת הסוגיה. הסוגיה היא להחזיר ולייצר את מושג האישות שבאובדנו, צריך לברר אותו עוד מעט, להבין אותו, שבאובדנו מגיע העולם והאדם למבול. אובדנו זה לא כשאין, אלא גם כשיש בהם. כמו שאמרנו, בתחזוקה. המושג הזה של האישות, שהוא בעצם הדרך שהקדוש ברוך הוא בחר להגיע אליו ולהביא לעולם את האינסוף, המושג הזה, אגב, לא מושג יהודי. פותח הרמב״ם, קודם מתן תורה היה פוגע אדם אישה בשוק, רצה הוא והיא, מצוות נישואין קיימת בכל העולם. אומר יוסף הצדיק לאשת פוטיפר, כי איך יעשה הרעה הגדולה הזאת באשר את אשתו, בני נוח, באשר את אשתו, הוא לא אומר כי איך יעשה הרעה הגדולה הזאת באשר את אשתו. בכלל לא ברור שהלכתית יש הבדל בינה לבין אישה לא נשואה בנישואין עם פוטיפר. אבל זאת ההגדרה. אני לא יכול לפגוע במושג האישות שלך. באשר את אשתו, כי איך יעשה הרעה הגדולה הזאת?
זה היה ידוע במצרים ששומרים על זה, ראינו את זה עם אברהם ושרה.
ודאי, זו נקודה גדולה מאוד, ואני טוען שזה לאורך כל הספר, חכו. נדבר על זה. אני רק אזכיר לכם משפט אחד מהמשך הספר, ואז נתחיל את פרשת בראשית. אתם זוכרים את הביטוי של יעקב אל לבן? לא יאמן. אומר יעקב ללבן, אחרי שעוברים 7 השנים שהוא עובד ברחל, הווה את אשתי ואבוא אליה. אומר רשי, אפילו קל שבקלים לא מדבר כך. הלו, לא בבית ספרנו, איך אתה מדבר? מקליטים אותך. מה זה? בלי להיכנס לדרשות. אתם יודעים מה אומר יעקב אבינו? איש תם, הרגל השלישית של המרכבה, מי שחוזר עכשיו מ-14 שנות שם ועבר, מי שהביא את כל העולם לכלילה דאבהן, בחירה דאבהן, אני בן 80 ומשהו. אישות עוד לא הבאתי לעולם. הווה את אשתי. להעמיד את העולם מתכוון. להעמיד שבטים נתכוון, אומר השם. הווה את אשתי ואבוא אליה. ואני יודעתי, הסוגיה הזו מתחילה, וצריך להבין אותה, אני רוצה לתרגם אותה למילים שלנו, להגדיר אותה, אבל היא מתחילה בכלל מההתחלה. על מה מגיע המבול? רש"י אומר שהיו שם גילוי עריות ועבודה זרה ושפיכות דמים, וכשכל זה קורה, אז בא אנדרלמוסיה לעולם, מקום שיש זנות בא אנדרלמוסיה לעולם, גילוי עריות. מאיפה רש"י הביא את הגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה? אז אני לא עוסק בפסוקים, רש"י מוכיח בפסוקים, אבל מאיפה הוא הביא את זה מפרשת בראשית? פשוט. אנחנו פגשנו גילוי עריות, בני האלוהים רואים את בנות האדם, כי טובות אינה. אחרי המבול זה בא לידי ביטוי הכי חריף, בחם וכנען, נוח.
לקחו להם נשים
מכל אשר בחרו. זה גילוי עריות. אחרי זה איפה ראינו שפיכות דמים? קין. זה היה העבירה הראשונה. אתם שמים לב שאני מדלג על חטא צדת. בכוונה. כי עוד מעט נלמד אותו. אני מדלג על חטא צדת. הסיבה הפשוטה שאני מדלג על חטא צדת, חטא צדת לא נעשה לידי בני אדם. חטא צדת נעשה לידי אדם וחווה. כלומר, הוא לא נעשה על ידי בני אישות. הוא נעשה לא על ידי בנים של אבא ואמא. בסדר, אבל אני לא עוסק בזה עכשיו. אני עכשיו רוצה רגע להבדיל בחטא ובחוטאים. אז זה קין, יש לנו את השפיכות דמים וגילוי עריות, יש לנו את בני האלוהים, רואים את בנות האדם, ויקחו להם מכל אשר בחרו. ועבודה זרה בימי אנוש, אז הוכל לקרוא בשם השם. כך מתח הרש"י, וכך פותח הרמב״ם את כל הלכות עבודה זרה, בימי אנוש טעות גדולה, והתחילו עם העבודה זרה, וכו' וכו' וכו'. טוב. זה מביא אחרי זה לחמאס, ולגזל, ולכל העניין, וכו', ועל זה נחתם גזר דינם. עבודה זרה זה גם בן אדם למקום. גזר דינם נחתם על הגזל.
על החמאס.
על החמאס, ככה, שמביא, בסדר. לפי זה, אני מבין למה בא המבול. אבל למה תיבת נוח היא טיפול השורש? זאת השאלה שלי. למה תיבת נוח היא הטיפול? היא הטיפול שורש. אני מבין למה בא המבול. אם אתם אומרים לי שתיבת נוח היא פשוט תוכנית הישרדות, משאירים תיבה, אין לה שום משמעות בשנה הזאת. כל העניין הוא פשוט להכניס להקפאה. ולהוציא את זה כשהמערכת תהיה בסדר, ולפתוח את הצוהר לטבע ולצאת החוצה. אוקיי, הבנתי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. אבל ודאי שאנחנו לא חושבים כך. ברור שלתיבת נוח יש תוכנית שלמה. תחתיים, שניים, שלישים, תעשה, הכל העניין של תיבת נוח, 120 שנות בנייה, עולם שלם. אז תיבת נוח עניינה רק... איך תיבת נוח, איך מה שמתרחש בתיבה הוא טיפול השורש לעבירות שבין אדם למקום, של עבודה זרה, של שפיכות דמים, של גילוי עריות? מה תוכן? אני חוזר להקדמה שלי ולשאלה שפתחתי בה בהתחלה, בפסוק הזה. מכל הבהמה הטהורה איש ואשתו, אישות בבהמות, ולטענה שבתיבת נוח ודאי הנושא הוא לא כדי לפרוט ולרבות, וגם לא כדי לנצל את הקיימים, כי אני מכחיד אותם בקורבן. וננסה להבין אחרי זה את רעיון הקורבן. אני רוצה לחזור להתחלה. לעני יודעתי חטא צדעת, הוא לא רק חטא בין אדם למקום. חטא צדת, יסודו ותכליתו, זה כל כך פשוט שאני חושב שאני לא שמתי לב לזה. זה קצר באישות. האישות לא מופיעה בצורה בריאה. זה חטא עץ הדעת. זה חטא עץ הדעת. זה מפורש בפסוקים לגמרי. ואחרי שרמדנו פסוק אחד בפרשת נוח, בוא נפתח רגע את סיפור חטא עץ הדעת. הוא סיפור מעניין מאוד. חטא עץ הדעת אומר לנו רשי, עוד מעט תראו את זה בפשט פסוקים, בכלל הגיע במרכאות בטעות. אני אסביר. יש חטאים שבאו במסודר. זאת אומרת, למה... מה זה סיפור קין והבל? אז יש לנו סיפור. יש קין ויש הבל, למנחתו של קין השם שעה. זה סיפור בפני עצמו. אתם מבינים מה אני מתכוון? זה סיפור בפני עצמו. הסיפור הקודם מעניין מאוד, אבל לא קשור. זה סיפור בפני עצמו. ומה בא הסיפור לספר? שומר אחי אנוכי ורצח ושפיכות דמים וכולי. הבנו, יש לך חומש? כך, 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 כך. הנה, מתנה. אז למה בא הסיפור הרצח? בא לספר את הסיפור עצמו. חם, נוח. כל סיפור יש לו משמעות בפני עצמה. לפעמים סיפורים קשורים אחד בשני. כל סיפור חטא עץ הדעת והנחש הוא בטעות. או הוא אירוע מתגלגל, קוראים לזה היום, אירוע מתגלגל. אתם מכירים אירוע מתגלגל במשטרה? משטרת ועירה מודיעה על אירוע מתגלגל. זה אירוע מתגלגל, זה בכלל לא הייתה התוכנית.
יש מדרש מאוד יפה, שאחרי שאדם היה עם חווה, אז היא הייתה באינפוריה, היא רצתה מדבר ולשוחח, הוא פשוט הלך לישון.
זה מדרש פילי.
אז גם המאני יסעת, היא הלכה החוצה.
וראתה את הלחש.
ואז היא פגשה את הלחש.
זה מדרש מדהים. אבל מאיפה הוא בא? מאיפה בא הרעיון הזה? מאיפה הוא בא? מגברים בנוגה ונשים במאדים? מאיפה הוא בא? זה וורט יפה. אבל אני אוכיח לך עוד שנייה בקי שזה הפסוקים, זה פשט, זה לא מדרש. עוד מעט תראי. כל סיפור חטא עץ הדעת, כל הופעת הנחש, שלדעתי אגב יש לו תפקיד אחד מרכזי, טריז באישות. זה עניינו. הוא בא להציע ניסויים לחווה. אז זה לא דרשות, אתם תראו עוד מעט שזה המהלך. הוא רוצה להפסיק את מושג האישות. ברגע שנפסק מושג האישות, אני הולך להגיד דבר קשה מאוד. ייפסק מושג האישות, ייפסק מושג הדעת. אני אסביר את זה עוד מעט. ייפסק מושג האישות והדעת, יש טריז בין אלוקות לבין האדם. אפשר להמשיך קדימה. זאת המגמה. יש דרך לעשות את זה. יש דרך לעשות את זה. אפשר לפתור דברים בהמון צורות. ברור שיש לכל בעיה את התשובה שלה, ולכל שאלה יצרית את התשובה שלה. אבל יש מהלך. למהלך קוראים אישות. תתגבר אותו, אתה נמצא בתנועה של אנרגיה שאפשר לפעול איתה. זאת נקודת יסוד של מעלה חיים יודלה. בוא. זו נקודת יסוד פלאית, זו נקודת יסוד פלאית, שאגב שוב ממשיכה בספר כל הזמן. כל הזמן. יהודה נכנס עכשיו, כל הפרשה של ער ועונן, תמר, שילה, פרץ, יהודה, זה הכל מסביב לסוגיה הזאת. כל הפרשה. כולה. האם ער מצליח להביא את האישות, או שיש משהו מודחק בתוכו שלא יכול לאפשר לאישות להופיע? למרות שהצילומים והרייטינג הכל נראה פיקס. כי הוא בחור יהודה. האם עונן מצליח או שהוא תקוע? רונן, תן לו מתן החומש. האם הוא מצליח או שהוא נתקע? זה יהיה לאורך כל הדרך. זה מה שתתבע תמר מיהודה. זה יהיה המבחנים של יוסף. זה החצי השני של הספר. והחלק הראשון מתחיל מההתחלה. אז אני חוזר וטוען שוב, הכל אירוע מתגלגל. בואו נסתכל על חטא עץ הדעת. חטא עץ הדעת, איפה מתחיל בכלל הסיפור? ותראו איך רשי אומר את זה מפורש, אני לא יודע איך אנחנו לא זועקים את זה. זה פשוט, פשוט. פרק ב' בפרשת בראשית, פסוק ת' ז', איזה עמוד זה אצלכם כדי שנוכל לכוון בקלות?
עמוד
ו'.
ת' ז' זה
ח'. פרק ב', ת' ז', פרק ב', פסוק ת' ז' ואילך. ויצב השם אלוהים על האדם, הוא שם אותו, וואו, סגות מחויד שלושי חודשים לעמך נתת, נו, ריצ'י. רק הריחו אותך נכנס, הוציאו וויסקי. הריחו אותך מהמדרגות והוויסקי יצא החוצה. בוא, בוא. בוא, 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 תבוא לאזור הוויסקי. תבוא. שונן, שיהיה לבריאות. שיהיה לחיים לרפואת מוישה מורדכה בן עדנה. בעזרת השם. לחיים, 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 לחיים.
נגיד חודש.
בעזרת השם, במקום שתברך אותנו, שזה ישפיע על המשך השיעור, אז זהו, זהו, ככה מברך יהודי, שישפיע על המשך השיעור. אני אומר, שלא ישפיע על המשך השיעור. אה, קמצן, מה אכפת לך שישפיע? מה, עליך הוא הביא את זה. אני פעם ישבתי עם יהודי חשוב, חבדניק חשוב באורוגוואי, הרב שם טוב, יהודה. ישבתי איתו, הייתי שם בשבת, אצל צבי, אז... ואז הוא אמר לי, נו, אנחנו צריכים להתוועד היום. אמרתי לו, בוא. הוא הגיע, שבנו לשולחן, הוא בא עם בקבוק גדול. לא דבר כזה, משהו שלא צריך זה. והוא שם קוסקוס, ומתחילים לדבר. ובאמת היה נתענוג. קוסקוס, אבל אני הייתי באותה קוס כל הזמן, והעסק נגמר שם. הוא לא מתחשב לי, הבקבוק כמעט נגמר. אני לא הבנתי איך הוא מחזיק. הוא יושב והוא... ואז בשלב מסוים הוא תופס את העיניים שלי והוא רואה שאני מסתכל על הבקבוק שהוא כמעט ריק ואני מחייך. אז הוא אומר לי, למה יהודי מסתכל על מה שריק? למה לא תסתכל על מה שמלא? איזה עיניים, איזה עיניים. ואז הוא אמר לי, יש ראייה עליונה, יש ראייה קטנה. תראה למעלה, תראה איפה זה עכשיו. פעם זה היה בבקבוק, עכשיו זה אומר חסידות. אומר, זה כבר לא בבקבוק, זה אומר חסידס. חזק. ודאי כבר, זה לא בבקבוק. שישפיע, בעזרת השם. שיהיה לנו חודש של ישועות, וחודש של נחמות. טוב. אז אני חוזר אם כן להתחלה. האדם נוצר, הקודש ברוך הוא שם אותו, הקודש ברוך הוא שם אותו בגן העדן לעובדה ולשומרה, ויצב השם אלוקים על האדם, פסוק ט"ז בפרק ב', לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל, עכשיו ממש פסוקים פשוטים. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. ויאמר השם אלוקים לא טוב היות האדם לבדו. שימו לב, אחרי הסימה של האדם בגן עדן, וההגדרות, מה כן, מה לא, אכול תאכל מהכל, מעץ הדעת אשר בתוך לא, מה בעצם הדבר הראשון שצריך לעשות עכשיו? ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אני הולך לדבר עוד מעט על המושג הזה. אעשה לו עזר כנגדו, כי זה היסוד של המילה אישות. עזר כנגדו. אישות זה מילה שהאדם המציא. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. בסדר? זה חלק מהשמות. אעשה לו עזר כנגדו. ויצר השם אלוקים מן החיות לא נקראות עזר כנגדו. גם כשקוראים להם לבהמה, בפסוקים שלמדו איש ואשתו, לא קוראים להם עזר כנגדו. ויצר השם עזר ונגד בעברית פשוטה זה שני דברים סותרים. למרות שנגד זה לפעמים מול. אבל עזר ונגדו זה צריך להבין את העניין. ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה. אתם שמים לב ויצר ביוד אחת ידוע. ואת כל עוף השמיים, רגע, אבל זה לא פסוק בפני עצמו. זה בא בשביל מה עכשיו? זה בא בשביל, נו, עזר כנגדו, אז מה זה קשור? למה זה תקוע פה? עוד פעם, אתם שמים לב, אני חוזר לפסוק י"ח. אני קורא עכשיו תורה פשוטה. פסוק י"ח. אחרי שכתוב ועשה לו עזר כנגדו, מה צריך לעשות? לעשות לו עזר כנגדו. ויקח השם אלוקים את האדם, ויעשה מהצלע, מה הולך פה עכשיו? ויצר השם אלוקים מן האדם כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים ויבא לאדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. רגע, זה קשור? איך?
זה העזר כנגדו.
איפה העזר כנגדו?
זה כל החיה.
החיות זה העזר כנגדו?
כנראה.
כנראה? או, עכשיו תבינו את רש"י עוד שנייה. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. עוד מעט נראה את זה לאט לאט. בינתיים זה נראה כאילו לא קשור, אבל עוד רגע תראו כמה זה קשור. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים, ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. זאת אומרת, זה כן קשור. זה לא שיש פרשת קריאת שמות. גם קריאת השמות של האדם היא אירוע מתגלגל. כותרת האירוע במשטרה, כותרת האירוע זה לחפה, סליחה, לעשות לאדם עזר כנגדו. ואז, תוך כדי, מתגלגל אירוע נוסף שהאדם קורא שמות. בסדר? לא מתגלגל, אלא הקדוש ברוך הוא מביא לו את כל החיות. אומר רשי, הוא מביא לו את כל החיות. עוד מעט נראה מה רשי אומר, שנייה. ולאדם לא מצא עזר כנגדו. הנה הגיע הזמן לעשות. הניתוח מתחיל. פסוק א', ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, וישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתינה. אגב, מעניין מאוד, אבל יסגור בשר תחתינה, לכאורה זה לא מוסיף כלום. הרי אתה מתאר עכשיו את העזר כנגדו, אבל יסגור בשר תחתינה, זה סיום של המנתח שהשאיר את הכל יפה. זה נחמד, זה חשוב מאוד, אני בעד, אבל זה באמת לא קשור לכאן. לכאורה, חכו. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויבן. אתם זוכרים ויבן? ויבן נוח מזבח. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, כלומר, הקדוש ברוך הוא גם בנאי. הוא בונה, פעם ראשונה. הוא בונה, הוא בונה. הוא ברא, הוא יצר, הוא עשה. הוא עכשיו...
הוא אמר.
מה זה?
הוא גם אמר.
אמר, פעם ראשונה הוא בונה, בנאי. אל תקרא בנייך אלא בונייך, הוא בונה. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, לאישה אומר רשי, להיות אישה, ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. כלומר, אומר רשי על זאת הפעם, רשי פסוק כ"ג, מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה. מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה, ולא נתקררה דעתו עד שבא על חווה. מפרשי רש"י אומרים מיד, שכמובן הכוונה היא בא במחשבה. בדעתו בא. כי גם במובן של הנחש, בא עליהם. אז מה זה בא, בא? אז צריך להבין את זה, איך אתם רוצים תבינו את זה, אבל המושג פשוט. כלומר, יש כאן אירוע מתגלגל, שבו כל החיות, שאותם מבקש האדם לפגוש, נועדו בעצם כדי לשלול ולהגיע בסוף אל האישה שהיא שלו. בעומק, אל תחייכו. תחייכו זה טוב, אבל זה לא, זה ברצינות. בעומק, כשהולך האיש אל האישה לחסות את הינומה, זה בדיוק התהליך. הוא שולל את כל החיות בדרך. כל החברות שלה שנמצאות בדרך, כל החברות שנמצאות בדרך, זה כולם קופים. עכשיו יש רק אדם אחד. הכל קופות, ג'וקים, אין כלום כבר. נשאר אחד שזה אני.
זה זוהר.
זה זוהר מפורש. כן, אני יודע להגיד, כן. זה הכל נעלם. אני הולך אל מה שעכשיו תתיישב דעתי. ושם אני אחסה. זה הוויבן. אבל חכו שנייה. היום היה אדם, זאת הפעם עצם מעצמי, ולא נתקררה דעתו עד שבא לחווה. היא אגב עוד לא נקראת חווה, חכו. ויום היה האדם לזאת יקרא אישה כי מאיש לו ככה זאת, לזאת יקרא אישה כי מאיש לו ככה זאת, ואני חוזר לשאלה, ואחרי זה אתה קורא לה בהמות אישות? בנוח. כלומר, לזאת יקרא אישה הכוונה היא מה שאין כן שום חיה. אז מה אתה עושה לי שם בפרשת נוח פתאום? חכו. על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. הרמב"ן אגב אומר לא פה, אלא בויקרא, דבר מאוד מעניין. אם רעיון העולם הוא לפרוט ולרבות, אם זה הרעיון, והרעיון הוא להכיר אישה שמתאימה לך, למה עשה הקדוש ברוך הוא הרעיות? אחותי הכי מתאימה לי, אני אוהב אותה הכי בעולם. גם היא משפחה טובה. חוץ מזה, ודאי שהיא מצוינת, כי הרי הרוצה לשאת אישה יבדוק באחיה. אז הכל פיקס? אומר הרמב"ן הקדוש ברוך הוא גזר גזירה נגד המציאות הטבעית שתרצה את אחותך. הוא בנה את העולם באופן כזה שתתייצר דביקות במשהו מנוגד לך. ההנגדה היא היסוד. נגיע לזה עוד מעט. כנגדו, נגיע להנגדה הזאת, עזר כנגדו, הסוסה היא לא עזר כנגדו, היא לא נגדו, היא קודם כל טכנית, הוא צריך אותה כדי לקיים את המין הסוסי, והאיש צריך את האישה כדי לחיות, כדי להתקיים. או בעברית אחרת אני יכול להגיד עכשיו משפט הרבה יותר חריף. הקודש ברוך הוא צריך את האיש והאישה כדי לקיים את העולם. כי לא כתוב בשום מקום לא טוב לאדם להיות לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כתוב לא טוב היות האדם לבדו. לא טוב למי? לא. לא טוב. לא טוב. אתם יודעים מה זה טוב? אני יודע רק דבר אחד שזה טוב. והיה אלוקים כי טוב. לא טוב. זה לא גמר מלאכה. לא טוב היות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. עכשיו אולי היה זקוק לזה. כי הם היו שניהם ביחד. איך אנחנו אומרים תמיד? אף פעם הוא לא איחר. הכל היה פיקס.
היא לא
איחרה. היא לא איחרה. בטח. הוא אשר אמרתי, התחזוקה, התחזוקה. הכל היה פיקס. אחור וקדם. הכל היה פיקס. הכל היה פיקס. חוץ מנגד. לא היה עזר כנגדו. אתם מכירים את המדרש המפורסם של אש אוכלתן וזכו שכינה ביניהם? זה לא דרשה סתם. איש ואישה זה אש ואש. מי שלא מכיר, שיבוא אליי אחר כך. איש ואישה זה אש ואש. כלב וכלבה זה לא אש ואש. איש ואישה זה אש ואש. נוגה ומאדים קוראים לזה בספרות, תקראו לזה איך שאתם רוצים. זה אש. זה בלתי אפשרי אחרת. כל הרעיון הוא לקחת את האש הזאת ולהבין, אני אומר עכשיו משפט שננסה לדבר עליו בהמשך, להבין איך ההנגדה בעצם באה כדי לרומם אותי לאין סוף, כדי שאני אכבוש בתוכי משהו. אשתי, זה לא על אשתי, זה על אשתו של צבי, מעצבנת אותי, לא כי היא רוצה לעצבן אותי. זה לא על אשתי. לא כי היא רוצה לעצבן אותי. אלא כי זאת הדרך היחידה שהיא יכולה להוציא ממני את הכוח שלי. אני אומר משהו משונה מאוד, חכו לאט לאט. זה משהו מאוד מוזר, חכו. עזר כנגדו. עזר, עזר כנגדו, אנחנו הולכים לדבר פה על משהו מאוד גדול, לאט לאט. לאט 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 לאט. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, אמרתי כאן את הרמב"ן שאומר לא רק את אביו ואת אמו, אלא את הרצון למשפחה, את אחותו. למה? למה? קין והבל התחתנו עם תאומות. למה לא? זה טבעי בעולם, למה לא? איך אומר שלמה המלך? אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. מי שבאמת, לפעמים אהבת אחותי היא יותר מכל דבר בעולם. למה לא בעצם? מה לא טוב בזה? והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. איך זה קשור? איך זה נכנס פה בכלל? והנחש היה ערום מכל חיית השדה, זה אירוע מתגלגל, חבר'ה. מאיפה אני יודע? כי הסיפור שלנו עוד לא נגמר. איך אני יודע שהוא לא נגמר? תראו את רשי על פסוק א', והנחש היה ערום. רשי, מהר. והנחש היה ערום. מה העניין זה לכאן? היה לו לסמוך, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו, ויעש לאדם ולאשתו קוטנות אור, והלבישם. והיו שניהם ערומים, אז מה עשה השם בגלל שהם ערומים? נו, וילבש אותם. אבל היה אירוע מתגלגל. ומה היה האירוע מתגלגל? אלא למדך. מאיזו סיבה קפץ הנחש עליהם? ראה אותם ערומים ועוסקים בתשמיש לעין כל ונתאבה לה.
רגע,
הלבשה
היא בעקבות החטא, היא מתחייבת בעקבות החטא.
או פילי פלאות, כנראה שלפי רשי במילה מתוכנן. כך יוצא פה. חכו רגע, זה הפלא ופלא. ואז הנחש נכנס. ואני מדלג רגע על הדברים של הנחש, ותומר האישה ויומר. תשימו לב, הנחש בא ואומר לאישה אף כי אמר אלוקים. בסדר? ומייצר פה עכשיו מצב של בעיה. בוא נראה אותה עוד רגע. מה הבעיה? היא לא אוכלת לבד, היא רוצה גם את בעלה איתה שיוכל. היא לא אוכלת לבד, היא אוכלת יחד איתו, נכון? היא אוכלת יחד איתו, ותיפקח מעיני שניהם, ויעשו להם עלי תאנה, וישמעו את כל השם אלוקים יתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוקים בתוך עץ הגן, ויתחבא האדם ואשתו, פעם ראשונה שהם נקראים כך, ויתחבא האדם ואשתו בתוך עץ הגן, לא האדם יתחבא, האדם ואשתו. ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו אייך. ויאמר את קולך שמעתי בגן וירא כי ירום אנוכי ויחווה מי יגיד לך? האישה. איזו אישה? אשר נתת. המשולש של איש ואישה ושכינה על גביהם נסדק. ויאמר השם אלוקים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש היא שיעני והאוכל רשי, היא שיעני, היא תעני, וחזל היא שיעני. נו, רצה לשאת אותי לאישה. חבר'ה, אני לא יודע מה אנחנו שמים לב, יש לנו אומץ או אין לנו אומץ? מתחילת הסיפור, בא אדם על כל בהמה וחיה, והנחש ממשיך לנסות, הכוח שלו הוא להמשיך לנסות. והוא מצליח עם חווה. הוא מצליח עם חווה. אגב, לא יעזור לאף אחד, אבל חווה בארמית זה נחש. חיביה. ויאמר השם אלוקים אל הנחש וכו', ואיבה השית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, אל האישה אמר, הרבה הרבה יצבונך וערונך, בעצב תרדי בנים. מה העיקר? נו ו... ו... ואל אישך תשוקתך... ההשתוקקות שלך תגדל, אבל ההנגדות יגדלו והוא ימשול בך. הייתי מצפה ואלישך תשוקתך והוא ישתוקק אלייך. ואלישך תשוקתך והוא אלייך תשוקתו. לך דודי ואני לא. דודי לי ואני לא. אני לדודי ודודי לי. ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך. כל המציאות עכשיו. קוץ ודרדר תצמיח בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך חכו. פסוק כף. נו פסוק כף. פסוק כף. ויקרא האדם שם אשתו חווה. סתם זה מופיע עכשיו? רשי. נו. חזר הכתוב לעניינו הראשון ויקרא האדם שמות. זה אירוע מתגלגל במשטרת פריה. יש פה אירוע מתגלגל. באירוע המתגלגל הקודש ברוך הוא בסך הכל רצה לעשות עזר כנגדו. מה שנקרא, רק רציתי לעשות משהו טוב היום. תראו מה קרה. הוא רצה לעשות עזר כנגדו. כדי לעשות עזר כנגדו, הוא לקח את האדם והביא אליו את כל החיות. כדי שהאדם יבין שהוא זקוק למשהו אחר. לא נתקרר עד דעתו, הוא רוצה להשתוקק. הוא לא משתוקק לאף חיה ובהמה בעולם. הוא מחפש השתוקקות. וכשהוא מוצא את ההשתוקקות, הם מפספסים. הם מפספסים כי הם עושים תשמיש לאין קול. מה רע? מי אמר שאסור? איפה הם קיבלו הדרכת חתנים? מה אתה רוצה מהם?
אין להם דעת.
יש להם דעת. ואז מגיע הנחש. ואז כל הסיפור של חזרה לאישות ואיך היא תתברר מתוך מציאות יותר קשה ממה שהיה. אבל כל הסיפור הוא כדי שיהיה ואלישך תשוקתך. איך סיפור האישות יופעל. ואז חוזרים לסיפור, ויקרא האדם שם אשתו חווה, אומר רשי, בוא נקרא את כולו, חזר הכתוב לעניינו הראשון, ויקרא האדם שמות, ולא הפסיק אלא למתחה, שעל ידי קריאת שמות נזדווגה לו חווה. זה בשביל זה כל הסיפור. על ידי קריאת השמות נזדווגה לו חווה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה עזר כנגדו רצה לעשות. ואופס, השגחה, בדיוק בפוקס הגיעו פתאום כל ההיפופוטמים והג'וקים, ואז האדם נתן לכולם שמות, ואף ג'וק לא ממש גרם לו להשתוקקות. הוא היה זקוק למשהו אחר, לדבקות. ודבק. אתם יודעים איך מדביקים או מה מדביקים? מדביקים שני דברים שלבד לא נדבקים. מדביקים שני דברים שיש ביניהם ניגוד. אחרת לא צריך להדביק. זה לא אני ואחותי. לא צריך להדביק אותנו. אנחנו שתי טיפות. מדביקים ניגודים. ולא הפסיק אני רק גומר את רשי ואז מתחיל את הכל וגומר את הכל. אלא ללמדך שעל ידי קריאת שמות נזדווגה לו חווה. כמו שכתובו לאדם לא מצא עזר כנגדו, תראו איך רשי בכוונה עושה לנו עכשיו את הסיפור, ומראה לנו אירוע מתגלגל, סיכום אירוע מתגלגל. ולפיכך ויפל תרדמה. ועל ידי שכתב היו שני מרומים, שמח לו פרשת הנחש. רשי כמו מלמד עושה לנו עכשיו את הסיפור. הוא אומר, בוא נעשה סיכום. אנחנו לא שמים לב לזה בכלל. אנחנו כותבים את אירועי הפרשה, וכותבים נחש, שמות. אבל זה אותו אירוע. האירוע הוא אחד, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מה הוא רצה לעשות? עזר כנגדו. בשביל מה? כדי שהוא יהיה אדם, כדי שהוא יוכל לקיים לעובדה ולשומרה. רשי, כדי שלא יאמרו שיש אלוה אחד בעליונים ויש יחיד בתחתונים. כי הוא אלוקות בעצמו, כי הוא בצלם אלוקים. כי אם לא יהיה לו מי שייתן לו כפה, הוא יחשוב שהוא אלוה. מישהו צריך לשפוך עליי מים קרים על השכל, ואני צריך לשפוך כדי שמהאש הזאת ייבנה משהו אחר. אין שום עניין שזה יקרה לכלב ולכלבה, כי אין להם שום עניין להוביל אין סוף בעולם. לכן שם גם לא צריך דביקות. זה פשוט מתאים. במה צריך דביקות? במה שלא מתאים. במה שהוא מנוגה והוא ממאדים. שם צריך דביקות. איש ואישה ביחד זה תרתי דסתרי, זה בלתי אפשרי, זה דבר לא נורמלי, זה לא אנושי. זה אנושי. או אלוקי. אנחנו נגיע לזה עוד רגע. ואז ועל ידי שכתב היו שניהם ערומים, שמח לו פרשת הנחש להודיעך שמתוך שראה אותם ערומים, הוא חוזר על זה רשי. כבר אמרת לנו את הסיפור. רשי לא עושה את זה תמיד. רק הוא אומר, אל תפספסו את הפרשה כמו שאנחנו פספסים. וראה אותם עסוקים בתשמיש נתאבה לה, ופה הוא אומר הגדרה יפה, ובא עליהם במחשבה ובמרמה. כלומר, כנראה שגם המושג ברשי שבא על כל חיה ובהמה הוא במחשבה. גם הנחש בא, אבל בא במחשבה, אתם יודעים מה זה בא במחשבה? ערעור עבירה קשה מעבירה. בא במחשבה זה יותר מבא בעבור. בא במחשבה. מלמד שבא על כל חיה וחיה. אתם מבינים את העומק של זה? העומק של זה אומר כך. האדם, שהוא בעצם נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, שהוא צלם אלוקים ויש בו את כל הכוחות של העולם, בא על כל חיה ובהמה. יש בו את הנקודות שיש בכל חיה ובהמה. הוא היחיד שיכול לבוא על כל חיה ובהמה. הוא בא לתוכה. ברור במחשבה. אבל זה שבמחשבה זה הופך את זה לרק יותר גדול. וליותר קשה. ולא נתיישבה דעתו. או לא נתקררה דעתו. שתי גרסאות שם. לא נתקררה דעתו. הדעת שלו לא מוכנסת לתוך כלי. היא לא מסודרת. זה לדעתי המושג לא נתקררה דעתו. יש הכל
במדמה.
מה זה?
כל החיות עם נפש חיה מהאדמה, והוא לקחו את כל האפר מכל העולם.
אז הוא יכול להבין את כולם, יש לו את כל הכוחות, אבל יש לו רק בעיה אחת, שהוא גם שמיים. אני אחזור עוד רגע למושג עזר כנגדו, אבל אני רק רוצה עכשיו לשנייה אחת לעשות קפיצה לפסוק שפתחנו. נוח מצווה לקחת שבעה שבעה מן הבהמה הטהורה, שבעה, שניים, שניים. ומן הבהמה אשר אינה טהורה שניים. איך שאלנו? אם זה למגמת פריה וריביה בעולם, אז בכלל לא היה צריך להיות זכר או נקבה. היה צריך להיות איזים 200 ותיישים 20. זה ודאי מה עושה פה איש ואשתו. נוח, כדי להמשיך את העולם, שהגיע למבול שלו כי הוא איבד את האישות שלו, שאותה אני רוצה להסביר עכשיו עוד שנייה. מצטווה לבנות תיבה שהיא בעצם תיבת אישות. קורס מחודש בעזר כנגדו.
וזה היה אסור בתיבה.
וזה אסור בתיבה, זה צריך במחשבה. זה דבר פלא. זה הכל במחשבה. אסור לפרוט ולרבות עכשיו, כי לפרוט ולרבות זו ברכה. והעולם לא נמצא בברכה עכשיו. העולם שרוי בצער, מה אתה מתעסק לי פה בפריה ולידיה? העולם צריך עכשיו לעבור אינקובטור, איפוס, הקפאה, והיוולדות מחדש. ואני טוען שיש בעצם שלושה חטאים עד פרשת המבול, ועוד אחד. שלושת החטאים הם עבודה זרה בימי אנוש, גילוי עריות, בני האלוהים ובנות האדם, ושפיכות דמים, קין והבל. וזה מה שהיה, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה שמביאים לכל. חטא צדת, שהוא לא חטא של בני אדם, שהוא החטא של אדם וחווה, הוא ההחטאה של מושג האישות. כשמושג האישות נפגם, שלושת הדברים יגיעו. כי כשמושג האישות פגום, כשמושג האישות ייפגם, כל המושגים האלה יופיעו. זה דבר מזעזע, זה דבר נורא, זה דבר מופלא, אני רוצה טיפה לנסות להסביר אותו. ביקשתי פה מקודם, ביקשתי מקודם, יש העמק דבר, ככה טיפה מהגובה שאנחנו נמצאים, לרדת רגע למשהו ככה חמוד. מה זה חמוד? זה מדהים. הנציב בעמק דבר, לא, הבא, הנציב בעמק דבר אומר, מה זה המושג יעשה לו עזר כנגדו? אז הוא אומר, והתחלה הוא מסביר את הפשט, זהו לפי פשוטו. והוא מסביר, מה זה הפשט? הפשט הוא אומר ששום בהמה לא זקוקה לעזר כנגדה, היא לא צריכה כל היום מישהו כנגדה. היא לא צריכה, שים כלב וכלבה 24 שעות ביחד, יש לך אותם בדיוק ל-20 שעות ובזה זה נגמר. הם צריכים את הזמן שהם זקוקים להיות ביחד, זה מה שהם צריכים. זהו, לכן אגב, שם אח ואחות זה בסדר גמור, וגם אבא ואמא וילד וילדה וסבא וסבתא וסבתא ונכד, שם אין שום בעיה, הפוך, זה נורא מתאים. אתה רוצה את הגזע הזה להמשיך, אז אתה מחבר אותם.
זה גזעי יותר.
זה גזעי יותר, זה טוב יותר, זה מצוין יותר. בעולם האנושי זה מקולקל יותר, זה לא בריא, זה לא עוד כל מיני דברים אחר כך. זה מאוד מעניין, זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. מה זה כלב מעורב? זה כלב שאף אחד לא השקיע בגזעיות שלו. מה זה אישות? מעורב ירושלמי. אם זה לא מעורב, אז זה עריות, זה השם ירחם. זה הכל... אבל חכו רגע, תשמעו רגע. אז הנציב אומר, זה סתם, זה דבר יפה מאוד, זה לא סתם. אני מזה אבל רוצה להתחיל. והמדרש ידוע בפירוש ראשי. זכה עזר, נו, זוכרים, מכירים את זה? לא זכה כנגדו. עשה לו עזר כנגדו. שומעים? זכה עזר, לא זכה כנגדו. שואל הנציב, אמנם, גם לפי הדרש, אינו במשמעות, הוא לא שואל, שתהן נברד כדי לצערו. אינו במשמעות שתהן נברד כדי לצערו. בסדר, אני מפלא לך, נעלתכם. אינו במשמעות שתהן נברד כדי לצערו. מה אפשר, יעשה לו עזר כנגדו? כאילו, עמק דבר אומר ככה. לפי הפשט כנגדו, אין הכוונה against him, אלא מולו, כמו שהביתי השם לנגדי. במקבילו. לכן, בבהמות זה רק העניין המיני. ובאדם זה צריך להיות AM. כלומר, הוא צריך כנגדו, הוא צריך משהו מולו. אוקיי. אבל לפי דרשו, שאומר שכנגדו זה נגד, מה הפשט? שהיא נברד לצערו? מה רעיון? כאילו הוא אומר, מה היא קיבה פה לגיטימציה? זה השאלה. אומר הנציב כך, גם איך בכלל משמעו בלשון עזר כנגדו, שיהיה או עזר או כנגדו? איך אתה יכול להגיד שעזר כנגדו זה או-או? מה פירוש המדרש? זכה עזר, לא זכה כנגדו. זה דרוש, אבל זה לא קשור בכלל לפשט. זה בכלל לא מסתדר, כתוב עזר כנגדו, לא כתוב או עזר או נגדו. אז מה עשית, אמיר? תשמעו מה הוא אומר, הוא אומר משהו מדהים. אלא הכוונה שהניגוד יהיה לעזר. ועכשיו הוא מסביר. שהרי מי שהוא, כמו שאמרנו, העיקר זה התחזוקה, אז חייבים דוגמה. שהרי מי שהוא כעסני ורגזני, הוא טיפוס כעסני, אין כאלה אף אחד פה ודאי, אבל אולי בן דוד של מישהו, אני יודע, אולי מכירים מישהו. אם אשתו תהה עוד מסייעתו לכך, הוא חוזר מהעבודה. נכנס הביתה, אומר כהן הזה, עד סוף כל הדורות הוא מקלל את הוואי וואי 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 וואי, זה נעצר באזור יעקב. שם כבר לא נעים. והיא אומרת, בטח, וסבתא שלו גרציה הייתה יותר גרועה. רק הוא, וואי וואי, היא הייתה מרוקאית, וואי 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 וואי, חבל על הזמן. זה שני צדדים, פולנים ומרוקאים, הוא יבזו ומתחיל, והיא מוסיפה לו והכל. שהרי מישהו כעסני ורגזני משתתי עוד מסעתו לכך, אף על גב שבשעת הרוגז הוא נהנה מזה. זה טוב. סוף סוף מישהי שאפשר לדבר איתה. כל היום כהן נצבן אותי. מגיע הביתה. שנחה. אף על גב שבשעת הרוגז הוא נהנה מזה והיא לא לעזר, תשמעו את הלציב. אבל אחר כך ששר הרוגז יש לו צער הרבה מזה שהוסיפה אשתו אש ועצים. והרי היא כנגדו. באתי לעבודה יום אחרי זה, אמרתי לו, גם גרציה, זהו, חיסה לי את הצורה. מה עשית? שתגעת? אחרי זה, מה שהיא הוסיפה לו אש ועצים, זה כנגדו. מה שאין כן, אם תהן מנגדתו מתחילה, ותשכך חמתו, ותפייס את האדם שהוא רוגז עליו. וואי, 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 וואי. את איתו, אה? את בכלל איתו. כלומר, לא רק שעזב, אף על גב שנראית באותה שעה שהיא מנגדתו, מכל מקום, היא העזר האמיתי שאין למעלה ממנו. וכן מי שטבעו ששמח ביותר וכדומה בכל המידות. חכו. ואם כן הפירוש עזר כנגדו, במה שתהיה מנגדתו, תהיה לעזר. זכה עזר, לא זכה כנגדו, תשמעו עכשיו איך הוא מסביר. וחזל הוסיפו, שאם זכה, נו, משאר העיקרי עזר, היינו, זכה, אז במה שהיא מנגדתו מתחילה, מזה נהיה עזר. לא זכה, נשאר העיקרי כנגדו. במה שהיא עזר מתחילה, והיא מסייעתו לכל רוח רעה שעוברת עליו. אין לך כנגדו גדול מזה.
זה עבודה נהדרת לשבת חמים, אין להם בעיה.
זה הרחב דבר. פילה פלויד, זה לא המקום, המקום זה לספר, אני זוכר את זה. אבל זה הרחב דבר. אתם יודעים מה כתוב פה? כתוב פה דבר מדהים. במובן מסוים, אני אספר לכם סיפור של שנייה אחת. סיפור שראיתי אחרי ראש השנה. רב אושר, רב אושר פיין, זכר צדיק לברכה. בסוף הימים שם, היו לו את מוסדות יד עזרה בירושלים למי שהכיר, ובסוף הימים שם, היו שם, כמו שקורה בהרבה מקומות, היה שם איזה סכסוכים מסוימים, לא משנה, ומישהו מסוים, היה באמת, כל החבורה ראתה בו את ה, את ה, לא הסדין האדום, אלא הבורדו שבבורדו 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 שבבורדו. לא העיז להראות את פניו, רב אושר לא דיבר, כלומר, זה היה, וידוע שלרב אושר זה כואב, כאב נורא. אבל הצדיק ככה לא. ערב ראש השונה, ליל ראש השנה. נגמרת התפילה של ליל ראש השנה. והיהודי מתקרב לרב אושר, הוא מגיע אליו, ומזכיר לו שהוא החזן פה במוסף. מוסף של ראש השנה, הוא! החבר'ה חשבו שאם הוא יוצא מפה חי, הם גומרים את העניין. ורב אושר אומר, בטח, ליל ראש השנה, לא דיברו, לא, לא יכולים להגיד לו כלום, גמרנו. מוסף של ראש השנה, חבורה, זה חבורה קדושה שם הייתה. אוכלת את השיניים. מוסף, מוסף.
מתפוצצים.
אבל יש נס אחד, של ראש השנה יש יומיים. אז בסדר, היום אכלנו אותה, מחר, זאת שם יהיה בסדר. נגמר מוסף, קורא לו רב אושר ואומר לו, אה, שכוח, מחר, בעזרת השם שוב. עד כאן. ניגשים יהודים מכובדים מאוד מאוד. אומרים לו רב אושר, אנחנו לא מבינים.
לא מספיק סברנו יום אחד.
לא, אנחנו לא מבינים. אפשר לדבר חופשי? שם דיבור חופשי. אם היה לנו מדורה, יש לנו אש בפנים, אנחנו רוצים לשרוף אותו. לשרוף, לשרוף, עם אש, לשרוף. מה, גם אחר מוסף? אז רב אושר אמר, אתם רוצים לשרוף? ומה אתם חושבים שאני צדיק? אתם יודעים איזה אש יש לי? אתם יודעים איך אני רוצה לשרוף אותו? אני אגיד לכם מה חשבתי בסוף מוסף. חשבתי כתוב כי אתה השם באש יצאתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. חשבתי על איזה אש הקודש ברוך הוא מדבר שאיתה ייבנה המקדש השלישי. ואז הבנתי שהוא מתכוון שאני עכשיו אקח את האש שאני רוצה לשרוף אותו, וישעבד אותה אליו. באש הזאת אתה עתיד לבנותה. ואז לקחתי את כל האש הזאת ואמרתי לו, תעשה מוסף גם אחר. חז"ל אומרים שיצר תינוק ואישה תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. אתם יודעים למה? המשותף לשלושתם הוא שהדרך שלהם לדבר איתך זה מנגדתו תחילה ואז הולך לעזר. זה הדרך של היצר לדבר איתך. הוא רוצה להפיל אותך. לפתח אתה תרובץ. אתם יודעים מה עומק הפשט לפתח אתה תרובץ ואליך תשוקתו? פעמיים כתוב תשוקתו. ולהישך תשוקתך? ולפתח אתה תרובץ ואליך תשוקתו. באדם יש השתוקקות למנגד. כי בתוך תוכו הוא יודע שהמנגד הזה הוא זה שיכבוש בי את האש, ועם זה אני אכבוש את האינסוף. זה לא קיים בשום בריאה אחרת. כשתינוק בוכה בלילה, עכשיו רק לאבות, אצל האימהות זה אחרת, כשתינוק בוכה בלילה, בפעם ה-15, ומשגע לך את המוח, יש לב, לא אני, אבל אולי פה, לא יודע, אני לא, יש לב שהגבר, האבא, שם את השמיכה ככה, ואומר, הרי אתה עושה את זה בכוונה, די כבר, די, 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 די. הרי אתה עושה את זה בכוונה עכשיו, כי אתה גם יודע שזה התור שלי עכשיו, אני יודע, די. ולא יקום, לא יקום. בסוף הוא קם, אין ברירה. אגב, לא בגלל כיתה, והיא תקום, בצד השם. הוא קם, הרי אין ברירה, לא כי הוא קם, לא כי הוא קם, כי אשתו כבר אומרת לו, די, נו, די, די. אז הוא קם, הוא ניגש אל התינוק הזה. הוא רואה את התינוק שלו. את התינוק רטוב מלמעלה עד למטה. והוא משתנה קצת. פתאום הוא אומר, וואו. הרי אם אתה היית רטוב בדיוק כמו שהתינוק שלך עכשיו, היית הולך להתאשפז. אתה היית צורח. אתה היית קורא למיון. אתה היית זועק. אתה היית משתולל. אתה היית אומר לאשתך שבהריונות אין כאלה כאבים, אתה היית משתגע איתה. אבל אתם יודעים מה בא לך להגיד לתינוק? תגיד לי מוטט, אתה לא יכולת להגיד לי? הבא לי רטוב. אתם יודעים כמה פעמים אני רוצה להגיד לקודש ברוך הוא, ריבוינו של עולם? במקום לנסות אותי, אתה לא יכול לבוא איתי לקוס קפה, נדבר על העניין. אתה יודע כמה שאני אוהב אותך? נשב קפה, נדבר. מה סתם ככה? אתם מבינים מה זה יצר תינוק ואישה? זה יסוד ההתנגדות. זה האש. לא זכו, האש אוכלת אותך. זה לא סיפור על מישהו שמת והאש אכלה אותו. אלף פעמים ביום האש אכלה אותי. ויכול להיות שאת כל היום הזה אני צריך לעבור כדי שפעם אחת אני אנצח את האש. ואני אקח את האש הזאת ואגיד, וואו, עם האש הזאת שאיתה אני נשרפתי מהמוסף שהוא ניגש. אם זה הולך לבנות המקדש. עם האש הזאת של ההתנגדות שבאה מולי עכשיו, שנובעת בעקום מאל אישך תשוקתך. עכשיו, אלף הסברים שחבל על הזמן עכשיו בפסיכולוגיות. של נוגה ומאדין. כמו התינוק, במובן הזה כמו התינוק, אנחנו שני הפכים. תגיד לי, תגידי לי. לא הבנתי, אתה לא מבין, אני כן... אתה... כמו התינוק, כמו הקודש ברוך הוא, שפונה לך דרך ההנגדה. כל החיות, אין להם את כוח ההנגדה. אם היה להם את כוח ההנגדה, היה תשוקה של פיל לסוס. רק לאדם יכול להיות תשוקה לכל דבר. כי כוח ההנגדה שבו יכול להעיף אותו לכל הכוחות, כי יש לו את כל הכוחות. הישות היא בעצם תיבת נוח. הישות היא בעצם שיעבוד. הישות היא ויסגור השם בעדו. יש המון דובים ועריות שמסתובבים מסביב לתיבה. מה שעושה נוח זה דבר מופלא. הוא יוצא מן התיבה, ואיך אמרנו? הרי היינו אמורים להפגין שם. אם הייתי עיתונאי, אמרנו בהתחלה, לא עלינו, הייתי צועק, יש לך שבעה זוגות של בהמות טהורות, העולם צריך עכשיו להתחיל מחדש, ואתה מקריב שישה? עכשיו תקשיבו, אתם יודעים מה הוא עשה בעצם? בתיבה? בבהמות אין אישות. אבל מה הוא עושה עכשיו? הזוג היחיד שימשיך את המין הכלבי, הזוג שימשיך את המין של הג'וקים, הזוג שימשיך את המין, הזוג הזה בא אחרי שנה של הכשרה בתיבה, ואחרי שששת הצדדים שלו הקודמים הוקרבו למקור. ועכשיו הזוג הזה יוכל להתחיל את העולם. העולם שאחרי תיבת נוח הוא העולם שבא לתקן את האישות. בעולם שבו אין מקום לאישות, אני חייב עבודה זרה. כי כשהקודש ברוך הוא לא מוצא חן בעיניי, אני מחפש פסל אחר. אני חייב משהו שאני יכול לגעת בו. תן לי משהו שיכול להבין אותי. תן לי אל קנאה, אל שנאה, תן לי משהו. כשאין את מושג ההנגדה שבונה, יהיה בעולם שפיכות דמים. כי העלית לי את הג'נן על הראש. למה? כי תפסת לי את החנייה. לא, אל תגזים. לא, אל תגזים. זה חדשות של כל יום. נוח לנו להגיד עכשיו כל הזמן, המגזר הערבי, המגזר הערבי, בסדר. ונצלנו בבית, זה המגזר הערבי. וכמה יישובים פה כבר שמענו על, 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 על בתים נרצחים. מה אנחנו מדברים בכלל? כשאין לך את מושג היישות, כשאין את יישוב הדעת של היישות, כשאין לך את היישוב הדעת של איש ואישה או שכנה על גביהם, של עזר כנגדו, שהמנגדתו יהיה לו לעזר, והמנגדו יהיה לה לעזר. כשאין את ההבנה הזאת, אז יש גילוי עריות. זה הכי פשוט. זה הכי פשוט. זה אגב לא צריך בכלל להיות באופן מעשי, זה צריך להיות בא במחשבה. זה הכי ברור. המנגדו שבך לא בא לי עלייך. זו בכלל תפיסה אחרת לגמרי. האם האישות היא בעצם פגישה עם האינסוף? או עם זה שאני עכשיו רוצה אותך? או שעומק הקשר הוא עזר כנגדו. עזר כנגדו זה לא מילים יפות של חברת שידוכים. זאת הגדרת הווייז, זאת הגדרת היצרן. מיד אחרי לעובדה ולשומרה, וייסם, ויקח השם את האדם, וייסם בגן עדן לעובדה ולשומרה, עכשיו אעשה לו עזר כנגדו. וייבן השם את אלוקים את הצלע, וייבן, זה ההתבוננות של הקודש ברוך הוא כביכול. הוא ברא תנינים, הוא עשה את זה, אבל ההתבוננות, אתם יודעים מה זה התבוננות? התבוננות זה כשאתה בונה דבר מתוך דבר, כשיש הפכים, כשיש עזר כנגדו, כשיש הנגדה, כשיש אש, שמייצרת מתוך, אתם יודעים מה זה זכו אגב? פעם חשבתי שזכו, הכוונה היא זוג מן השמיים נחת מהחלונות, ולא זכו, זה שלא יתאים, אכלו אותה. הכלכלה לא עבדה טוב.
זה השכינה ביניהם.
זכו, הכוונה היא הזדקחו, הזדקחו, הזדקחו. זיכוך!
זה בעצם כל עולם האיסורים.
זה עולם האיסורים, זה הכל. זה הזיכוך. ולזה קוראים בית. זה המושג תיבת נוח, את זה בונה עכשיו, את זה מצווה הקדוש ברוך הוא על נוח. בוא אל התיבה, אתה ואשתך, ובניך ונשי בניך איתך. ומכל הבהמה הטהורה, שבעה שבעה. ויבן נוח, ויבן, הפעם הקודמת של ויבן זה ויבן השם אלוקים את הצלע. הפעם הבאה זה ויבן נוח. נוח מבין שכדי שהסוס והסוסה ישתלבו בעולם שמונהג על ידי איש ואישה, צריך את השישה הראשונים להקריב, הוא משאיר מין אחד. הוא מבין שהקודש ברוך הוא לא ביקש מנוח, תעזור לי שהעולם יפרה וירבה. בדקה הקודש ברוך הוא עושה את זה, הוא לא צריך אותך. לא זו הסוגיה, לא בשביל זה יש אישות, אפשר לפרות ונרבות בלי אישות.
המציאות הרי מראה, שהרי אי אפשר הרי להכניס לתוך התיבה את כל החיות.
ברור, ברור. אין עניין בכלל, אי אפשר. כל העניין הוא ליצור פה מציאות אישות. זה אגב מה שעומד מאחורי המדרשים, המפורסמים, מכל מיני כיוונים, שהאריה מקיש אותו. כי הוא אומר שהוא מתעסק עם אשתו, העורב, עם האישה, הוא חושד אותו על אשתו. מה הם רוצים שם עם כל החושד על אשתו? כשאתה לומד את זה סתם, אתה אומר, זה מדרשים מהגן ילדים, מה הם רוצים ממני פתאום? העורב, אשתו, הסבתא של הציפור, מה קרה להם? לכן רשי מביא את המדרשים האלה, כי רשי רוצה שנבין פה את המהלך. יש אירוע מתגלגל, האירוע המתגלגל מתחיל בבראשית ומסתיים בפסוק שפותח את הספר הבא. ואלה שמות בני ישראל, איש וביתו באו. מה הם עברו בדרך? ייסורי תופת בתחזוקה. ייסורי תופת, אשת פוטיפר וער ועונן. אנחנו לא סיפורי אגדות של אנדרסן. אנחנו סיפורים של החיים. ובסיפורים של החיים נוצר המושג הזה של איש וביתו. זה מושג שהולך ונוצר, הולך ונוצר כל יום. הוא לא מושג שגמרתי אותו. הוא הולך ונוצר. והמושג הזה שתחילתו בעצם קיום האדם, זה מהותו, זה עניינו. אגב, ההגדרה אדם מהי? אדם זה יחיד, אדם זה רבים, אדם זה איש ואישה. מה ההגדרה? בצלם אלוקים ברא אותו ויקרא את שמם אדם. מה זה אדם? איך אומרים אדם ברבים? אדמים או אדמות? אין. אדם זה יחידה שיש בה אדמה ואדמה. אתה רוצה נוגה ומאדים? נוגה ומאדים. אם זה יכול לעזור, שיהיה נוגה ומאדים, אני מוכן לקרוא לזה ין ויאנג, מה שאתה רוצה. העיקר שנתפוס את מה שהעולם, כשהוא במבול, לא תופס. העולם צריך להיות איש ואישה, העולם צריך להיות זכרי ונקבי, העולם צריך עזר כנגדו. וכשבעולם יופיע העזר כנגדו הזה, וזה הדבר הקשה בעולם, זה הדבר הקשה, ולכן אני טוען שזה חטא עץ הדעת, זה החטא של האדם, לא בגלל שאבא שלו הוא כזה ואימא שלו היא כזאת. אדם וחווה הם היחידים ששום פסיכולוג לא בלבל להם במוח על דודה גרציה. כי לא היה להם דודה גרציה. ומסכנים הפסיכולוגים, לא היה להם מה לעשות שם. אז למה הוא רוצה נחש? הרי זה לא בא לו באופן בי-הביוריסטי מסבתא שלו שכן מהחתולה. אז למה הוא רוצה נחש? כי זה המהות שלך. כי במהות שלך יש לך את כל הכוחות, ואם לא יהיה עזר כנגדו, העולם יהיה במבול. ואתה תהיה במבול. מבול זה לא סיפור מפעם, זה סיפור מהיום בבוקר. והכוח לצאת מהמבול הוא לא בלפתור את הבעיה הסטטיסטית על ידי תוספת פריה וריביה. אלא על ידי יצירת מציאות שבוחנת את הזכרי והנקבי. את האיש והאישה. את העזר והכנגדו. זה גבלת. אני לא יודע מה אמרתי. הכהן הגדול היה אומר יותר ממה שקריתי כתוב כאן. לא יודע מה אמרתי, אבל אני יודע שזה היסודות. זה היסודות. זה היסוד. זה מספר אחד, עץ הדעת. לא שייך למישהו שיש לו הורים כאלה או כאלה. ברור שקין רוצח ולא הבל בגלל האופי של קין ולא של הבל. ברור ששת, ברור שאנוש מתאים לעבודה, ברור, שם זה כבר מעל על אל, ואז צריך לדעת מזה ירד. באדם וחווה אין את הדבר הזה. שם יש רק את חטא האישות. וכשחטא האישות מופיע, כל העולם נתקע. וחטא האישות הוא מתסכל, כי אתה יכול לקרוא שמות לכל העולם. ולהיתקע.
אז למה בטבע צריך את בעלי החיים? הרי נוח... ואשתו צריכים לעבור את כל התהליך הזה.
אבל אם אני עובר את כל התהליך הזה, ובעלי החיים לא חווים אותי עובר את זה, העולם ייתקע. הם צריכים לחוות אותי. ולכן כל השיחות המשונות האלה, של האוהב שחושד, ושל האבי שחושד, והאוי שיקה אותו, הם צריכים לחוות את זה, שהם מנוהלים על ידי עולם של אישות. כלומר, אני אומר את זה אחרת. תמיד אומרים, עזר כנגדו, כדי שלא יגידו, יש אלוה יחיד בעליונים, ועכשיו יש אלוה בתחתונים. יש אלוקות בתחתונים, רק היא דואלית. יש אלוקות בתחתונים. זה לא שהמסקנה היא אין. יש. איך אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו? ויקרא שם המקום ההוא במזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. אז רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל. אלוקי ישראל קרא ליעקב אל, אמר לו, אתה עשיתני אלוה בעליונים, ואני אעשה אתכם אלוה בתחתונים. רק האלוה בתחתוניים חייב להופיע מעזר כנגדו. באותה שנייה שהוא לא קולט שיש כנגדו, באותה שנייה שהוא חושב שהוא כבר לא זקוק לכנגדו, מגיעה לו אשת פוטיפר. נופלת לו בת שבע. באותה שנייה שהוא לא מבין, גם אם הוא דוד יוסף, דווקא אם הוא דוד יוסף, באותו רגע שהוא לא קולט שאת ה... אלוקות שהוא מביא לעולם. הוא מביא אלוקות לעולם. הוא מביא. האלוקות שהוא מביא לעולם, אבל צריכה להופיע בזכרי ונקבי. היא צריכה להופיע זה הפחד האדיר של מרים. איפה משה וציפורה? איפה? לכן היא למה היא נזעקת? היא באה ואומרת, אין, לא יהיה פה, אין. אני לא מוכנה לדבר כזה. אין דבר כזה. זה עוצר את הכל. ואז הקודש ברוך הוא מסביר לך מה שהוא מסביר לך. אבל זאת נקודת היסוד, היא קשה, היא הדבר הקשה ביותר שיש. הדבר הקשה ביותר שיש, כי זה בכלל לא בא מהכיף. בכלל לא בא מהכיף.
זה גם מסביר את המדרש, למה המבול הגיע בכלל, שהמים
הזכרים והמים הנקיים. בדיוק, מדי. נבקעו מעיינות היום רבה, כל המבול והכל, זה נוקבה ודוחרה, ברור. זה כל העולם, זה הרקיע והכל. אבל איפה זה בא לידי ביטוי? פה? פשוט, באיש ואישה. הכי פשוט בעולם. באיש ואישה ושכנה על גביהם. ובכוח לתת לכל אחד את המקום שלו. ובכוח לקלוט את זה, ולהבין שנגדו זה נגדו, ונגדו זה הנקודה שמביאה את הכל. זה גם הקודש ברוך הוא נגדי כפשוטו. אני פעם הבנתי ששיביתי השם לנגדי תמיד, זה נגדי. נגדי, כן. לא תמיד בעדי. נגדי. כשהייתי תינוק, חשבתי שסייעת הדשמיה זה שהקודש ברוך הוא עוזר לי להגיע למה שאני רוצה. אני עדיין תינוק, אבל היום אני מבין שסייעת הדשמיה זה שהקודש ברוך הוא עוזר לי לא להגיע למה שאני רוצה. אני עוד לא יודע לאן זה יביא אותי הלאה, אבל זה כבר הבנתי. זה סייעת הדשמיה, שהוא עוזר לי לא להגיע לאן שאני רוצה. כן, שיביתי השם לנגדי. כן, המילה נגדי יש לה את שתי המשמעויות. ממילא, עד כבר שם. אני, באמת אני אומר. זה שלבים. אבל זה, אני חושב שזה היסוד, זה יסוד עצום, זה כל ספר בראשית. אני אומר לכם, עכשיו מפה זה המהלך. מה יהיה הסוף של פרשת נוח? פרשת נוח לא תסתיים בלי לדעת לא על אברהם. אנחנו לא יודעים כלום על אברהם, אנחנו רק יודעים שיש אברהם ושרי, על שרה אנחנו יודעים שבתהי שרה יקרה אין לה ולד, על אברהם לא יודעים עוד כלום. רק יודעים שיש אברהם ושרה. ואז מתחילה הפרשה הבאה, ויודעים רק דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, לך לך. ויקח אברהם את שרה אשתו וילך. זה אנחנו יודעים. בלי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אל התיבה אתה ואשתך. זה פשוט. לך לך, אז מה פשוט לך לך? לך לך. לך לך, ויקח אברהם את שרה אשתו. זה מה שאנחנו פוגשים. אנחנו פוגשים את... ומכאן כל המהלך, כל המהלך, לאורך כל הדרך. יש ביטוי נהדר של הרב הירש בחיי שרה. ואני כבר גמרתי. יש ביטוי מדהים של הרב הירש בחיי שרה, כל כך יפה. זה, יש לו לפעמים חוכמה יקית פנימית, פנימית, פנימית. הוא אומר כל כך עמוק. הוא אומר, נו, מה הפרשה העיקרית בחיי שרה? חתונה של מי? מי מתחתנים? יצחק ורבקה, נכון? השידוך הראשון של עם ישראל. כולם זוכרים את זה. אומר הרב הירש, איזה יופי. אומר הרב הירש, אני מסתובב משמעת שאמרתי את זה. מהרב הירש, לא? או שראית? כי, אני מקווה שכן שמעת, כי ניסיתי להגיד את זה. אומר הרב הירש, דבר נפלא. הוא אומר, פרשת חיי שרה, אתם יודעים מה זה? זה שאבא זקן, בן 140, לא נרגע עד שהוא מוצא שידוך לבן שלו. ושילד, כבר לא צעיר, לא נרגע עד שהוא מוצא שידוך לאבא הזקן שלו אחרי שאימא שלו נפטרה. זה פרשת חיי שרה. שני היהודים הראשונים לא יכולים לחיות בלי שהם מוצאים אישות. זה בכלל לא פונקציה של אבא, הוא חתיאר ב-140. זה בכלל לא מעניין את זה, זה לא קשור לכלום. זאת פרשת חיי שרה. כל כך יפה. הוא אומר, זה לא, כולם עוסקים ביצחק ורבקה, זה נכון? 67 פסוקים, זה נכון? וזה 8. הוא אומר, כל הפרשה באה לספר איך אבא פה, וילד פה, ואף אחד לא יודע מה שני. שניהם דואגים להביא אישה. הוא הולך, מתפלל, עושה תשובה, כתורה חוזרת, להיות אגר, כתורה, וזה, שניהם דואגים לארגן את החופה. זה... היה משגיח בחב"ד שקראו לו רב מנדל פוטרפס, זכר צדיק לברכה. אחרי שהוא חזר פעם מאמרים של האדמו"ר הזקן, מה זה החופה? יש לו מאמרים על אחד דודי והכל, שחופה זה חופה עליונה. ו... אז הוא אמר פעם משפט כל כך יפה, הוא אמר, כל טוב. הדבר היחיד שאני לא מבין זה רק איך שמים שני ילדים טיפשים תחת חופה כל כך. הוא אמר, איך שמים, הוא אמר את זה ביידיש, איך שמים שני ילדים טיפשים כל כך, תחת חופה גדולה כל כך. הוא התכוון בקיצור להגיד, איך בחיים תמיד הייתי עושה את הכל אותו דבר, רק הפוך. זאת אומרת, אם הייתי יכול לבחור את הבית ספר שאני הולך ללמוד כשאני מסיים, שבילים כפיים, אם הייתי יכול להבין מה זה העזר כנגדו, בהילוך חוזר, בסלואו מושן, לא בחיים היו, איך... אז זה היסוד, טוב, זאת אומרת, מה מפה, אני לא יודע, אמרתי לכם, אני לא... מפה צריך לך לבוא. אני חושב שזה הצדיק. כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, זה סיפור נוח ונעמה. אתה זכאי, אתה שמרת על האישות. לכן כאן, שאני צריך אישות לייצר, אז אני פוניתי אליך.
שכוח רבנו. מדהים, מדהים.
שנזכר.
מדהים, 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 מדהים.